היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתן מאזינות לכמוסה. השבוע עם תמי קריכלי קץ.
אורי, שים לב למה שאני עומדת לומר לתמי, כי השבוע נעשה את הדברים קצת אחרת. המחקרים שלך מתעסקים באופן בין השאר שבה שפה יוצרת או משמרת סטריאוטיפים. עכשיו אנחנו פה שלושה, אנחנו שתי בנות, אנחנו בעודף על אורי, ולכן אנחנו ננהל את השיחה שלנו בלשון נקבה רבות.
מצוין.
עכשיו, אבל השאלה שלי היא, מה זה יעשה לאורי? הביצועים שלו יהיו יותר נמוכים בפודקאסט הזה מפודקאסטים אחרים?
קודם כל אפשר לשאול את אורי איך זה יגרום לו להרגיש, אבל אני אגיד שמה שאני מבינה מהמחקרים שלי, זה שהשפה היא מוסד תרבותי מאוד מאוד, שעושה לנו עבודה תרבותית מאוד חזקה, במובן הזה שהיא מספרת לנו כל הזמן איך אנחנו אמורים להתנהג, גם אם זה לא מודע. ולכן, אם התרבות שלנו מכילה סטריאוטיפים על מה זה אומר להיות גברים ומה זה אומר להיות נשים, כשפונים אליי בזכר או בנקבה, זה מזכיר לי את הסטריאוטיפים האלה, ולכן אני אתנהג אולי קצת אחרת מאשר אם היו פונים אליי בדרך אחרת. זה אומר שלפעמים זה יעזור לי אם אני אישה, ולפעמים זה יפגע בי. זה מאוד מאוד תלוי מה הקונטקסט. אז אם הקונטקסט הוא משימה במתמטיקה, והסטריאוטיפ הוא שנשים לא כל כך טובות במתמטיקה בהשוואה לגברים, אז אולי פנייה ממוגדרת תגרום לי להצליח פחות. אבל אם הקונטקסט הוא קונטקסט של סטריאוטיפ שהוא דווקא חיובי לגבי נשים, למשל בתרבות שלנו, דברים שקשורים בלידה, הנקה, טיפול, אז אולי דווקא הביצועים שלי כאישה ישתפרו, ודווקא הביצועים של אורי ייפגעו, או הפוך.
אוקיי, אז אנחנו יכולים להגדיר פודקאסט כמשהו שאין לו אופי מגדרי כזה או אחר, בגדול, נכון?
ואם אין לו אופי מגדרי, אז בגלל שיש גם סטריאוטיפים כלליים לגבי גברים ונשים והיכולות שלהם, אז כנראה ששפה ממוגדרת עשויה לפגוע בי ובך, ואולי להטיב עם אורי. דווקא הפנייה בזכר עשויה לפגוע בי ובך בקונטקסט שהוא כללי, ובוודאי בקונטקסט שהוא קשור בביצועים, שהם באופן סטריאוטיפי מקושרים עם גברים, אבל אם היינו מדברות עכשיו בנקבה, זה יכול היה אולי קצת לאיים על אורי. אפשר גם לשאול אותו.
טוב, נחזור לזה
בסוף.
אז בואי תציגי את עצמך, תספרי לנו מי את ומה את עושה.
אוקיי, אז אני תמי קריכלי קץ, אני מרצה וחוקרת בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. אני משפטנית וסוציולוגית בהכשרה שלי, והמחקרים שלי עוסקים בסוציולוגיה של המשפט, באי שוויון ובאפליה. אני סקרנית לגבי כל מיני מערכות תרבותיות וחברתיות שמייצרות אי שוויון. אני שואלת שאלות שקשורות במה קורה לאנשים כשהם נפגשים, אחד עם השני, אחת עם השנייה, בשווקים, במוסדות אחרים, ובאופן כללי, איך אנחנו, כל אחת ואחד מאיתנו, באינטראקציות שלנו, משתתפים בייצור המבנה החברתי.
למה הנושא הזה של אי שוויון מעניין אותך?
אני חושבת שיש לי, זה משהו שהוא אישי שלי, אני מתקשה לראות פערים בין אנשים, אני בהרבה צמתים מרגישה שיש לי הרבה מאוד מזל, ואני רואה שלא תמיד לכולם יש, בצמתים אחרים אני רואה שלפעמים לאחרים יש יותר, ויש לי איזה רצון ככה לחלק מחדש. בכלל מעניין אותי מה קורה לנו כשאנחנו נפגשים, ומנסים לעשות ביחד משהו, המון דברים יפים יוצאים, לפעמים יוצאים דברים כואבים. בדרך כלל נוצרת מערכת של אי שוויון, גם אם לא נרצה, גם אם כולנו מאוד תמי לב ומנסים לעשות טוב.
אז בואי נתחיל מהמחקר שכבר נגענו בו קצת, עם השימוש בשפה בפנייה בלשון זכר ולשון נקבה לגברים ונשים שעשו מבחנים בכל מיני מקצועות.
אוקיי.
תתארי לנו מה עשיתם שם בעצם.
אוקיי, אז אני אגיד שזה מחקר משותף עם דוקטור טלי רגב. מה שעשינו, האמת שככה התחלנו לחשוב על המחקר, כי נתתי בחינה לסטודנטיות ולסטודנטים שלי, ואחד המתרגלים הציע שניתן את הבחינה בנקבה, שזה משהו שאנחנו עושים לפעמים בפקולטה למשפטים בתל אביב, ועשינו את זה, ואחרי הבחינה איזושהי סטודנטית ניגשה עליי ואמרה לי, את יודעת, זה היה לי מאוד משמעותי, זה שהבחינה הייתה בנקבה, וככה הלכתי וטלי ואני דיברנו ואמרנו, מעניין אם זה באמת, זאת אומרת, מעניין אם מעבר לחוויה האישית של הסטודנטית, האם זה משפיע על הביצועים של שלנו. והכרנו מחקרים בפסיכולוגיה חברתית שמדברים על תופעה שנקראת identity threat. והתופעה הזאת היא בעצם מתרחשת שכשמזכירים לי את הסטריאוטיפ לגביי, אני מתנהגת לפיו. זאת אומרת שאם מזכירים לבנות שהן לא כל כך טובות במתמטיקה, הן באמת הופכות להיות פחות טובות במתמטיקה, וזה דרך שבה הסטריאוטיפים מנכיחים את עצמם ומייצרים מציאות. אז למשל, אם נותנים בחינה במתמטיקה לבנות, ואפילו אם לא מזכירים להן את הסטריאוטיפ, רק מבקשים מהן לכתוב בראש הבחינה שהן, אם הן בנות או בנים, הן הולכות להצליח פחות בבחינה. זאת אומרת, הביצועים שלהן הולכות להיות פחות טובים. ואמרנו, אוקיי, מעניין אם גם שפה עושה את זה. מעניין אם גם עצם הפנייה אליי בזכר מזכירה לי שאני אישה, וברגע שהיא מזכירה לי שאני אישה, מיד כל התסריטים התרבותיים שלי לגבי מה זה אומר להיות אישה מתעוררים. אז ככה התחלנו לחשוב על זה, ואמרנו, מעניין אם זה עוזר או לא. זאת אומרת, האם ההנחה של המגדר עוזרת, מה מנחיח, הפנייה אליי בזכר, הפנייה בנקבה. ומה שעשינו היה בעצם מאוד פשוט, נתנו לגברים ונשים, עשינו את זה באמצעות חברת סקרים, שנקראת דיאלוג, אז זה בעצם היה ניסוי על מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל, שדוברת עברית כשפת אם. נתנו להם לעשות בחינה במתמטיקה, זה היה הניסוי הראשון, והבחינה, הם לקחו אותה לבד בבית, אז לא כמו שלושתנו כאן בכיתה, שיכול להיות שבכיתה קוראים עוד דברים, אלא ממש כל אחת או כל אחד בעצמה, והבחינה פנתה עליהם או בלשון זכר או בלשון נקבה, לקחנו שאלות מהפסיכומטרי וראינו מה קורה, ובאמת גילינו שכשפונים לנשים בזכר, הביצועים שלהן פחות טובים מאשר כשפונים אליהן בנקבה, והפוך הוא נכון, אבל במידה פחותה יותר לגבי גברים, זאת אומרת שכשפונים, אם אורי ייקח את הבחינה ונקבה בבית, הוא כנראה, הביצועים שלו יהיו טיפה פחות טובים.
התוצאות די מדהימות. כשמבחנים נוסחו בלשון נקבה, הציון הממוצע של נשים היה 60, בהשוואה ל-55, כאשר המבחנים נוסחו בלשון זכר. אצל גברים קרתה תופעה הפוכה. הציון שלהם היה 64 בממוצע, כאשר ההנחיות נוסחו בנקבה, וטיפס ל-70 כשהן נוסחו בלשון זכר.
אנחנו מצאנו במבחנים שלנו במתמטיקה, כשפונים גם לנשים וגם לגברים בזכר, מצאנו פער בהצלחות של נשים וגברים. זאת אומרת שכשהפנייה היא בזכר, שזו פנייה שאנחנו די רגילים אליה, נשים מצליחות פחות מגברים. השאלות שלקחנו לקוחות מהפסיכומטרי, ובאמת בפסיכומטרי, במתמטיקה, נשים מצליחות פחות מגברים. כשהפכנו את השפה, זאת אומרת כשפנינו לנשים בנקבה ולגברים עדיין בזכר, הפער הצטמצם בכמעט שליש. מה שאומר שחלק די משמעותי מהפער בנשים לגברים, אפשר לצמצם אותו, או לפחות להסביר אותו באמצעות הנחחת הסטריאוטיפים. זה אומר שאפילו בלי קשר לשפה אולי, שחלק מהעבודה, חלק מההסבר לפערים בין נשים לגברים במתמטיקה, זה פשוט הסטריאוטיפים המגדרים. אני אגיד שכשפונים לגברים בנקבה ולנשים בנקבה, אז הפער בכלל מצטמצם אפילו עוד, אבל זה בגלל שהביצועים של גברים נפגעים, ובוודאי לא היינו רוצים לעשות את זה. אחר כך הסתכלנו גם על מאגרים, זאת אומרת על אנשים שרכשו את השפה העברית יחסית מאוחר בחיים שלהם, וראינו שההשפעה עליהם היא טיפה יותר קטנה, שזה היה מעניין מבחינתנו, זה ככה שיקף לנו שזה באמת השפה, ואחר כך שחזרנו כל מיני וריאציות של הניסוי הזה, אבל הרעיון היה לראות מה באמת המנגנון שמייצר את זה, וגילינו למשל שכשהמשימה היא לא מבחן במתמטיקה, אלא דווקא משימה שבאופן סטריאוטיפי נשים יכולות להיות טובות בה, קטע קריאה על אמפתיה, אז דווקא כשפונים לנשים בזכר ומזכירים, מנכיחים את המגדר, כי אני אישה ואני לבד בבית ופתאום פונים אליי בזכר, אז דווקא נשים מצליחות יותר, וזה בהתאם לסטריאוטיפ שהן באמת יותר טובות.
אבל סטריאוטיפים פועלים לשני הכיוונים. הם יכולים גם להיות בעלי משמעות חיובית.
באופן כללי, השוויון המגדרי מתאפיין בזה שיש סטריאוטיפים חיוביים לגבי גברים, אבל יש גם הרבה סטריאוטיפים שהם חיוביים לגבי אנשים, ויש זירות שבהם נשים נתפסות כיותר טובות מגברים, וזה מה שהופך את כל המערכת הזו למטעתת וקשה לשינוי.
הזכרת את השפה העברית, אז נכון, בעברית יש אתה או את, או מלאי או מלא את השאלון הבא, יש שפות שאין בהם את זה. מי שעושה מבחן באנגלית, הדילמה הזאת לא קיימת שם?
אז יש שפות שיש בהן את זה פחות, ואנגלית היא דוגמה מצוינת לשפה שבה המגדור כמעט ונעלם. עברית היא שפה מאוד מוגדרת, יחסית להרבה מאוד שפות אחרות. אז הדילמה הזו עולה פחות, יכול להיות שהמגדר מונחח בדרכים אחרות, אז אולי הדוגמאות שאנשים משתמשים בהן בבחינות, השמות של הגיבורים בשאלה, או יש, אני מדמיין שיש עוד דרכים להנחיח מגדר, אבל באמת השפה הממוגדרת נראית לי ככה, לא מאפשרת לנו לשכוח שאנחנו נשים או גברים.
הממצאים האלה מאוד מטרידים, בגלל שבעצם גדלו פה דורות שלמים, עשרות שנים, על תפסים במשרד הפנים, ותפסים בכל רשות ממשלתית, ובבית ספר, ומבחנים, ובגרויות, ותארים באוניברסיטה, חיים שלמים בלשון זכר. כמו אנשים שאולי תיאורטית, היו יכולות להצליח יותר, אם היו פונים אליהם בלשון נקבה. או גברים שזכו להצלחת יתר ממה שראוי להם, כי הזכירו להם שהם סטריאוטיפית טובים יותר.
או שהם לא יודעים להביע אמפתיה.
נכון, נכון. הם מטרידים, אבל אני חושבת שהם רק דוגמה. זאת אומרת שיש עוד המון 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 דרכים שבהן סטריאוטיפים מנכיחים את עצמם, עד כדי כך שאני חושבת שאם נשנה את כל התפסים וכל הבחינות, אולי נראה איזשהו שינוי, אבל אני חושבת שבגלל שסטריאוטיפים הם כל כך עמוקים, והעבודה שלהם עלינו היא כל כך לא מודעת, והם מתרחשת כל הזמן, אני חושבת שתצמחנה דרכים חדשות שבהם הסטריאוטיפים יהיו נוכחים, שבעצם יהיה מאוד 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 קשה וסיזיפי להילחם בעבודה שסטריאוטיפים עושים עלינו. אם כל פעם שאני מדברת אלייך, אני מנכיחה את הסטריאוטיפים, אז בעצם אנחנו מייצרות בעצמנו את אי השוויון כל הזמן, ואם השפה היא רק דוגמה לזה שבעצם כל הזמן אנחנו עושות את זה, אז זה רק משקף את כמה העבודה שסטריאוטיפים עושים עלינו היא עמוקה, ולכן את צודקת שזה מטריד, אני אגיד שזה גם רק דוגמה בעיניי, לדוגמה שככה קל לנו פתאום לתפוס את העבודה שהתרבות עושה עלינו.
וזה אומר בעצם שאם עברית נהפוך אותה באיזשהו אופן לשפה לא ממוגדרת, זה ישנה בכלל משהו?
אני רוצה לקוות שקצת, אני רוצה לקוות שאם נעשה את זה באופן מודע ונבין שהשפה והתרבות משפיעות עלינו, אז אולי אפילו עוד יותר. אני חושבת שמה שנכון לגבי סטריאוטיפים זה שלכולנו יש אותם, זאת אומרת גם לי וגם לך וגם לאורי, ולכן זו שאלה טובה איך אנחנו יכולות לעבוד עם סטריאוטיפים שקיימים אצל כולנו, שאנחנו משתמשות בהן באופן לא מודע, כל הזמן, מחזקות אותן, מתנהגות לפיהם, ונראה לי שאולי העלאת המודעות היא ככה הצעד הראשון.
אז המאמץ המאוד מוכר נגיד של מרב מיכאלי, לדבר תמיד ברוצים, רוצות וכולי, יש לזה אפקט לדעתך?
אני חושבת שיש לזה כמה אפקטים. יש גברים ונשים שזה מבלבל אותם או מכעיס אותם. יש גברים ונשים שזה גורם להם לחשוב פתאום, כי זה פתאום מראה להם את מה שהיה שקוף מבחינתם, ואת זה שהשפה היא בעצם מאוד מאוד ממוגדרת, ושהזכר נראה לנו הניטרלי. זאת אומרת שהאדם הפרוטוטיפיקל פרסן הוא בעצם גבר. אז אני חושבת שבמובן הזה היא עושה עבודה טובה, גם אם היא מרגיזה לאנשים מסוימים, כי היא משקפת להם משהו שהוא שקוף להם. אני מדמיינת שלאורך זמן ההשפעה היא חיובית, ואני רואה גם את זה שיש אנשים שזה מעורר אצלהם התנגדות או בלבול בהתחלה.
ואת בעצמך שינית את האופן שבו את מדברת?
אני משתדלת להחליף בין זכר לנקבה, גם כשאני מלמדת וגם כשאני מדברת. פעם זה היה לי יותר קשה לדבר על עצמי בלשון נקבה, והיום זה נראה לי מאוד מאוד טבעי. הילדים שלי צוחקים עליי על זה שאני אפילו זוכרת איך מדברים ברבים נקבה, שבדור שלהם זה כנראה לא קיים בכלל. גם לי זה היה קשה בפעמים הראשונות שדיברתי אפילו על עצמי בנקבה, זה הרגיש לי מבלבל וצורם, והיום הפוך מה שמשקף לי את זה שאנחנו כולנו יודעים ללמוד ולהשתנות.
אורי, איך אתה מרגיש עד עכשיו? הכל בסדר?
הכל טוב. דיברנו על הבדלים של נשים וגברים בביצועים במבחנים, בואי נעבור לתחום אחר. עכשיו, אנחנו יודעים שיש אפליה בעולם הכלכלה והעבודה, אבל לכאורה בשוק האונליין לא היינו מצפים לאפליה, נכון? כלומר, שם זה מין השוק החופשי בצורתו הטהורה. נכון. כולנו יוזרים, ואתה אמור לתמחר מוצרים לפי רווחת הצרכן וכל מיני מושגים כלכליים כאלה ש... המגדר של המוכר או המוכרת לא אמור לשחק כל כך תפקיד.
ואולי לכן, זו הייתה הסיבה שרצינו לחקור את eBay, כי בעצם אני חושבת שהיינו מדמיינות ומדמיינים שדווקא בשווקים אנונימיים כאלה, או כמעט אנונימיים, תכף נדבר על זה, השאלה מי אני בכלל לא משנה על המחיר שישלמו לי על המוצרים שאני מוכרת. אז אולי אני אגיד משהו על המחקר הזה. אני אגיד שהסיבה לחקור את eBay הייתה גם כי להבדיל, אני אגיד אחרת, על שוק העבודה אנחנו יודעים המון דברים על נשים ועל גברים. אנחנו יודעים שנשים מקבלות שכר יותר נמוך, שהן מקודמות פחות, שהן עובדות במקצועות אחרים מגברים. אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה כשאני מוכרת את האוטו שלי, או שאני מוכרת דירה, או שבכלל אני נמצאת באינטראקציה שוקית עם אנשים. ועוד משהו שאנחנו לא יודעים לגבי שוק העבודה, זה מה קורה כשאני מוכרת את אותו המוצר בדיוק כמו המוצר שאורי מוכר, והמוצר הוא חדש, אז אי אפשר להגיד שנשים פשוט מייצרות מוצרים פחות טובים, כי המוצר הוא חדש בקופסה שלו, ואנחנו דומים אחד לשנייה בדיוק בכל המאפיינים, מה קורה אז? וזאת הייתה המוטיבציה. המחקר ביבי.
במחקר הזה, תמי קריחלי וטלי רגב ניתחו את התוצאות של יותר מ-600 אלף מחירות פומביות שנערכו בין אנשים פרטיים בארצות הברית באיביי בשנים 2009 עד 2012. אלה היו מחירות של מוצרים רבי מחר, חדשים מהניילונים ומהקופסה. וגם כשהמוצר היה זהה לחלוטין, המחיר ההתחלתי היה זהה והטקסטים שליוו את המוצרים היו מאוד דומים, היה פער בין העסקאות שנשים וגברים סגרו.
ומצאנו שנשים מקבלות בערך 80 סנט על כל דולר שגבר מקבל בארצות הברית, במחירה פומבית, והמוצר הוא חדש בקופסה, ואולי אני אגיד שהכוונה במוצר היא באמת למוצר בהגדרה מאוד מדויקת, אז למשל אייפוד שאפל סקנד ג'נריישן בלו. אוקיי, משהו מאוד מאוד קונקרטי, חדש בקופסה שלו, אז אי אפשר להגיד שהאישה קלקלה אותו, הרסה אותו, לא יודעת להשתמש בו, בעצם הכל הוא אותו דבר, והפער הוא פער של 20%. כשאישה וגבר מוכרים למשל כרטיסי מתנה באמזון, שממש שווה כסף, אני יכולה לקחת את הכרטיס ולקנות באמזון מה שאני רוצה, אז והכרטיס שווה למשל 100 דולר, אז נשים תקבלנה עליו בממוצע 7% פחות, וזה ממש כמו שטר כסף, ואת זה הראינו לא רק בנתונים של eBay, אלא גם בניסוי אחר, והמעניין מבחינתנו בניסוי הזה, זה שלהבדיל מעל שוק העבודה, שלא משנה איזה נתונים אני אראה לכם, תוכלו תמיד להגיד, אולי יש משהו שלא מדדתם, שמסביר את הפערים בין נשים לגברים, אולי נשים פחות מוכשרות, אולי נשים אוהבות להיות יותר בבית עם הילדים, אולי, 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 כשהמוצר הוא חדש, זה פשוט אותו המוצר בדיוק, ולכן קשה לחשוב על הסברים שנוגעים לאיכות של המוצר, שמסבירים את הפער בין נשים לגברים.
אבל eBay לא מספרת אם המוכר הוא גבר או אישה, אז איך אנשים בכל זאת מזהים?
יש המון דרכים שאת יכולה לדעת את זה בהם, ובמחקר שלנו באמת בדקנו ווידאנו שאנשים יודעים, אז זה או היוזרניים של המשתמשת או המשתמש, שהוא איזשהו צירוף בברירת המחדלי, שזה צירוף של השם הפרטי ושם המשפחה, או הדברים האחרים שאת מוכרת. אני אגיד ש... מחקרים בפסיכולוגיה חברתית מראים שבמציאות אנחנו כל הזמן מקטלגים אחת את השנייה, אחד את השני לפי המין שלנו, זאת אומרת, תדמייני שאת נכנסת למעלית ויש מישהו במעלית, את לא תצאי מהמעלית בלי לדעת אם זה היה גבר או אישה. ולמעשה אם את לא תדעי את ככה, תעצרי עד שתביני, והסיבה היא שאנחנו עושים את זה כי זאת קטגוריה שיש לה המון משמעות תרבותית מבחינתנו, כי כשאני יודעת שאורי גבר, אז יש לי איזשהו תסריט אוטומטי סטריאוטיפי שמופעל באופן לא מודע, ואני מבינה עליו המון המון דברים שלא הבנתי קודם, ואם אנחנו עושים את זה במציאות, אז זה לא מאוד מפתיע שאנחנו גם עושים את זה אונליין, אפילו שלכאורה זה לא משנה, והדוגמה שאנחנו תמיד נותנות זה ש... תדמייני שאת מקבלת אימייל ממישהו עם שם שאת לא מכירה, והשם הוא כזה שאת לא יודעת לפענח את המגדר שלו. רובנו נדמיין שזה או גבר או אישה שאנחנו נמצאים איתם באינטראקציה, וזה מקל עלינו על האינטראקציה. או שכש...
בוא נהיה חייבים לתת סיווג, לא נוכל לחיות בלי לדעת מה המגדר.
נכון, פסיכולוגים קוראים לזה primary category of difference, במובן איזושהי, הקטגוריה הזו עושה כל כך הרבה עבודה שאנחנו באופן אוטומטי עושים את הקטלוג כל הזמן, גם אם אנחנו לא מודעים לזה. והדוגמה של אולי בגדי תינוקות היא דוגמה טובה, שאנחנו תמיד נלביש את התינוקות שלנו בדרך שיהיה קל לזהות את המגדר שלהם, למרות שזה באמת לא כל כך רלוונטי בגיל הזה, פשוט כי זאת קטגוריה מאוד מאוד חשובה מבחינת תרבותית.
אז כשאנחנו נכנסים לקנות באיביי, אנחנו אפילו בלי לשים לב, נסתכל האם אנחנו קונים מג'ניפר או מאנדרו, וזה יירשם אצלנו וגם בהצעת המחיר שאני מוכנים להציע?
כן. לצערי.
אז בואי תרחיבי קצת באמת על ההסבר. כלומר, למה אנשים קיבלו 80%?
אז אני יכולה לשער מההסבר, ואולי לספר למה אני חושבת שההשערה שלי עשויה להיות נכונה. אני אספר שעשו לא מעט מחקרים בעבר, שבהם למשל נתנו לאנשים לקרוא מאמר. ולחלק מהאנשים אמרו שגבר כתב את המאמר, ולחלק מהאנשים אמרו שאישה כתבה את המאמר, והמאמר היה כמובן אותו המאמר בדיוק, ואנשים לא ידעו שמשתמשים בערכות שלהם כדי להשוות לערכות של אנשים אחרים, ובממוצע, אנשים שחשבו שהמאמר נכתב על ידי גבר, באמת באמת חשבו שהמאמר הוא יותר טוב. או שכשאנשים מקבלים קורות חיים בניסוי, ומדובר באותם קורות חיים בדיוק, אבל חלק חושבים שזה גבר וחלק חושבים שזו אישה, אנשים באמת חושבים שהגבר יותר מתאים לעבודה, ואני לא חושבת שהם עושים את זה מתוך איזושהי כוונה להפלות, אלא שפשוט קורות החיים או המוצר או המאמר נצבעים על ידי זה שאנחנו חושבים שגבר או אישה הם אלה שנמצאים מאחוריהם. אז אני כנראה פחות רוצה מוצרים מסוימים, כשאני יודעת שאישה מוכרת אותם. אני מוכנה לשלם עליהם פחות, כי הם באמת פחות מלהיבים אותי. אני אגיד למשל שבמחקר שלנו מצאנו שהפערים הכי גדולים במוצרים שאנשים חושבים שהם מוצרים גבריים. אז אם נשווה למשל מקדחה למכונת תפירה, כשאישה וגבר מוכרים מקדחה, הפער בין מה שאישה תקבל למה שגבר יקבל יהיה יותר גדול מאשר כשאישה וגבר מוכרים מכונת תפירה. אז כשהמוצר הוא גברי, הפער הוא עוד יותר גדול. יכול להיות שיש סיטואציות, אני מדמיינת שכן, שבהם העבודה היא הפוכה, כמו קטע הקריאה עם האמפתיה, שבהם הסטריאוטיפ שלנו הוא דווקא שעדיפה אישה על גבר.
תמי קריכלי מבקשת להזכיר שיש לפעמים איזו הנחה סמויה, שהיא שוויון פוגע בעיקר בנשים. וזה נכון, אנחנו מכירים מחקרים על שכר וקידום, וההשפעה של סטריאוטיפים על תוצאות של מבחנים, כאמור, היא די מדהימה. אבל אי שוויון פוגע גם בגברים.
ואני ככה רוצה להדגיש שאי השוויון המגדרי פוגע לא מעט בגברים, שמועסקים בעבודות יותר מסוכנות, שמתים בגיל צעיר יותר, שמבלים פחות זמן עם הילדים שלהם, שנענשים בשוק העבודה יותר על זה שהם יוצאים מוקדם לטפל בילדים שלהם, שמרגישים שעול הפרנסה הוא עליהם, וכשהם לא עומדים בו הם מרגישים כישלון, ועוד הרבה מופעים אחרים שבוודאי לא הופכים את אי השוויון לכזה שהוא רק מטיב עם נשים ורק פוגע בגברים. הפוך, רק מטיב עם גברים ורק פוגע בגברים.
אם מישהו רוצה להסיק מסקנות מהמחקר הזה לאיבי, אז מה המסקנה? להתחזות לגבר? למכור בתור חנות? אם להיות ככה פרקטיים
במוכווני רווח? אז השאלה היא מישהי אינדיבידואלית או מישהי אנחנו כחברה?
כן.
אז מישהי אינדיבידואלית, אולי להשתמש ביוזרניים של החבר הכי טוב שלה, או בן הזוג שלה, או אח שלה, או כל דבר אחר. אבל כחברה נראה לי שהאתגר הוא קצת יותר גדול. ואז השאלה היא, האם אנחנו רוצים לעשות איזושהי אנונימיזציה של המגדר בכל מיני סיטואציות, למשל בגרמניה לפני כמה שנים עשו, היה איזשהו פרויקט במינהל הציבורי שבו ביקשו מאנשים להגיש קורות חיים בלי השם הפרטי ושם המשפחה, לפחות בשלב הראשון, ואז שאלות של גזע ומין הופכות להיות פחות נוכחות, כי אנחנו לא יודעים בשלב הראשון, לפחות לפני הרעיון, אם מדובר במועמד או מועמדת, או פעם יש מחקר מפורסם על תזמורות ואודישנים בארצות הברית, שבו באיזשהו שלב התחילו לעשות את האודישנים לתזמורות מאחורי מסך. והסיבה שעשו את זה מאחורי מסך זה כי פחדו מפרוטקציה, אבל תוצר הלוואי של הדבר הזה היה שפתאום התחילו לקבל הרבה יותר נשים לתזמורות, כי הבוחנים שמעו אותן מנגנות מאחורי מסך וזה שיפר את הביצועים שלהן. זו שאלה טובה אם היינו רוצות לחיות בעולם שבו כדי להצליח אנחנו מבטרות על ההנחכה של המגדר שלנו, של הגזע שלנו, של עוד מאפיינים שלנו, אני לא יודעת להגיד מה התשובה.
בעולם הכלכלה אוהבים להגיד שכסף לא נשאר על הרצפה, שאם יש הזדמנות לרווח, מישהו ינצל אותה. ונראה לי שאחת המסקנות הלא נעימות ממה שאת אומרת, זה שחברות פשוט ייתנו לגברים למכור את המקדחות, וייתנו לנשים להיות הפרצוף האמפתי שאותו הלקוחות פוגשים, שבעצם כאילו בעולם הנוכחי, זה שאנחנו חיים בו כרגע, יכול להיות שאיכשהו זה מכווין מטעמי רווח לשמר את הסטריאוטיפים.
אז אני אגיד שני דברים. אחד, זה שהשוק הוא מכוון רווח, אבל נראה לי שהוא גם, שיש בו קצת יותר שוליים ומקומות לטעויות ממה שהיינו מדמיינים, והאמת שהדוגמה שלי בה היא דוגמה טובה.
כן, זה לא אמור לקרות.
במובן הזה שיש, אפילו אם הייתי מספרת לך שעל אותו מוצר יש פערים של 20% בממוצע, בלי קשר למגדר, היית אומר, וואו, זה נורא מוזר, כי אנשים רואים את כל המוצרים, איך זה יכול להיות שיש כאלה פערים? מה שמלמד אותנו שכנראה אנש, גם בשווקים, ואפילו אם האינפורמציה יחסית נגישה, עדיין יש הרבה יותר שוליים ממה שהיינו רוצות או רוצים להאמין, אפילו בשוק של eBay, שאמור להיות בעצם אידיאלי מבחינת האינפורמציה. הצעד השני זה כן, סטריאוטיפים יודעים לשעתק את עצמם בהמון המון המון דרכים, וזו דוגמה לזה.
יש לי בכלל דרך להימנע מסטריאוטיפים? כי ככה את כל הזמן רומזת בעדינות שבעצם זה פאק ביצור, שנקרא לזה ככה, שנמצא בנו ואנחנו צריכים להכיר אותו ולהכיר בו, ויש לנו, אם לא הוא, אז יהיה אחר.
אני חושבת, פאק ביצור זה ככה, להגדרה מעניינת, כי אני חושבת שהסטריאוטיפים במובן הפסיכולוגי שלהם, משרתים צורך אנושי מאוד מאוד עמוק, והם בעצם פותרים לנו את בעיית אי-הוודאות בעולם, כי אנחנו מתנהלים כל הזמן באי-וודאות, ואנחנו לא כל כך יודעים איך להבין סיטואציות חדשות, ולכן אנחנו מחפשים סימנים, וכל פעם שמתעורר איזשהו סימן, אז מופעל אצלנו איזשהו תסריט, ואז אנחנו כבר יודעים פחות או יותר איך להבין את הסיטואציה. אז אני פוגשת אותך, אני לא מכירה אותך. אני אומרת, אוקיי, איזה סימנים אני יכולה להשתמש בהם כדי להבין איך להתנהג. וגם את אותו דבר איתי, ושתינו גם נתנהג לפי הסטריאוטיפ, כי זה מקל על התקשורת בינינו. ובהרבה מובנים זה מאוד מאוד יעיל, כי אחרת זה היה כמעט בלתי אפשרי לתקשר בעולם, ודווקא כי אנחנו מאוד תלויות אחת בשנייה, או אחד בשני בשביל תקשורת, אז אנחנו חייבים את התקשורת, ואנחנו חייבים שתהיה לנו איזושהי מפת דרכים להבין איך להתנהל בעולם, ואני חושבת שהבעיה עם סטריאוטיפים זה שהם מצד אחד משרתים איזשהו צורך בהכללה או בתסריט שהוא מאוד מאוד אנושי, וקשה לדמיין תקשורת בלעדיו, ומצד שני הם לפעמים לא מדויקים.
זאת מפת דרכים שקרית.
נכון, נכון. האתגר הוא שיש לנו גם הרבה מפות דרכים שהן לא שקריות, או לפחות שעושות איזושהי עבודה, או שלפחות הן פחות פוגעניות כלפי קבוצה מסוימת, או לא קשורות בחלוקה, אבל לדמיין שאנחנו לא נחשוב בהכללות, שאנחנו לא נלמד מהניסיון, שאנחנו לא נשען על מילון תרבותי, זה גם לא כל כך אפשרי, ולכן אני חושבת שהאתגר עם סטריאוטיפים זה שהם באמת יכולים להיות לא מדויקים, יכולים להשפיע על חלוקה של משאבים, אבל הנטייה שלנו להשתמש בהם היא מאוד מאוד אנושית, ומכאן הקושי. אז אני חושבת שהאתגר הוא לנסות להבין את זה על כולנו, להבין שזה לא רק האנשים הרעים, המפלים, השוביניסטים, הגזענים, שיש להם סטריאוטיפים, ולנו פשוט אין, וכאילו קצת לשנות את ההנחות המוצא שלנו לגבי מה זה סטריאוטיפים ומי משתמש בהם, ולהבין כולנו מייצרים את השוויון, זה לא רק החמישה הגברים הלבנים שנמצאים בעמדות כוח, בכלל לא. למשל, גם במחקר הזה של eBay, גם נשים משלמות פחות לנשים, ובאופן כללי, גם שחורים יש להם סטריאוטיפים לגבי שחורים, גם מזרחים יש להם סטריאוטיפים על מזרחים, זה הרבה יותר מאתגר, אז נראה לי שאולי עלה על המודעות, וגם הבנה שזה חלק ממה שאומר להיות אנושי, ועכשיו איך אנחנו עובדים עם זה ביחד, אולי.
נשים משלמות פחות לנשים?
כן, כמו גברים, לא פחות, זאת אומרת, הפער הוא אותו פער, גם כשאישה קונה ממני את המוצר, זאת אומרת, אם היינו רוצות ורוצים לדמיין עולם שבו רק החזקים מפלים את החלשים, אז כנראה שזה לא העולם שלנו.
הזכרת לעל המודעות, נדמה לפעמים אולי שאנחנו באיזה רגע כזה שבו המודעות גוברת, שבו יש מצעד אנשים בוושינגטון, מגיעות מיליון נשים ולא רק נשים האמת, ובכלל, נושאים של הטרדה מינית, יש הרבה פחות סובלנות אליהם, והם הרבה יותר עולים לסדר היום, עם מיטו. יכול להיות שאנחנו ברגע כזה של שינוי?
אני חושבת, בהקשר המצומצם של נשים וגברים, אז אני חושבת שהיה שינוי התרגתי עד שנות ה-90 שהיה מאוד משמעותי, ואז הוא קצת נתקע. זאת אומרת, אם מסתכלים על שוק העבודה למשל, אז המצב של נשים בהרבה מדינות בעולם השתפר והשתפר והשתפר בהקשר של שוק העבודה, ונתקע בשנות ה-90. אני חושבת שמה שקורה עכשיו, קשה לי לסווג אותו רק כהתעוררות, הוא מרגיש לי גם כקונפליקט עם תופעות אחרות, למשל, יחד עם האנשים שצועדות בוושינגטון, יש את האנשים שהצביעו לטראמפ כמחאה, זאת אומרת, כמחאה על, על השינויים שקדמו, ואני ככה מתקשה לסווג, ואני אגיד עוד משהו שמבחינתי לפחות, הסיפור הוא לא סיפור רק של נשים, הסיפור שלי, השוויון הוא, לא הייתי רוצה לחשוב עליו כסיפור של נשים וגברים מבחינתי, אלא כסיפור של אנשים, וכמו שאולי כאישה אני אגיד, בשוק העבודה יש שוויון פועל לרעתי, אבל בהרבה מאוד זירות יש שוויון פועל לטובתי, בהקשר אולי של מעמד, אני יהודיה ויש כאן ערבים שחיים במדינה שלנו, ויש שוויון פועל לרעתם, ומבחינתי זו דוגמה שעוזרת לי לראות איך יש שוויון פועל גם מול קבוצות אחרות, ולכן נשים זה לא מספיק, כי יש עוד הרבה מופעים של שוויון שבהם מיטו לא מתפלץ.
פה ושאר אפשר לזהות מין בקלש כזה, מין אנשים שמנסים למצוא את העמדה ההפוכה, ולהסביר שבעצם מה שאנחנו רואים זה איזשהו מציאות שבה העולם נהיה פחות, מקום פחות מתאים לגברים, במובן הזה שלמה צריך גברים, לדברים כמו כוח פיזי, לדחוף מריצות, וצריך להרוג אנשים אחרים, אבל העולם נהיה מקום, או לפחות לא מזמן, היה נראה שהוא הופך למקום קצת רגוע יותר, ויש יותר שלום, ולכן צריך פחות לוחמים, וכל האנשים שיהיו אלימים. ואז פתאום לנשים יש יתרון, הן יודעות לשבת, להתרכז טוב יותר בכיתה, הן מתאימות יותר למקצועות שדורשים אמפתיה, כמו מערכת הבריאות שרק גדלה וגדלה, ופתאום גברים מאבדים את היתרונות היחסיים שיש להם, וזה הסיפור האמיתי של זמננו. אני לא יודע אם את מסכימה עם הטיעון הזה ששומעים לפעמים.
אני אפילו אוסיף לטיעון שלך, אני אגיד שיש מחקרים שמראים שהטכנולוגיה יכולה להחליף מקצועות מסוימים ולא אחרים, והיא יכולה להחליף בקלות רבה יותר מקצועות גבריים בהשוואה לאלה שדורשים כישורים שאנחנו תופסים אותם באופן סטריאוטיפי כנשיים. קשה להגיד, נכון? אבל שבאופן כללי, אם אנחנו מסתכלים על השוויון המגדרי, כאילו שהוא לא רק מטיב עם גברים בהשוואה לנשים, שאני חושבת שזאת הסתכלות קנה יותר ומדויקת יותר בשבילי כאישה, אז קורים הרבה מאוד דברים, וכולם פוגעים גם בגברים וגם בנשים, וגם העולם הישן, שבו גברים הלכו לעבוד ולהילחם, גם בהם, גם בו אגב, אני לא הייתי רוצה להיות הגבר הזה שהולך למות במלחמה, או נשאר במשרד עד 12 בלילה, או לא מטפל בילדים שלו, ולכן אני חושבת שגם אז, וגם השינויים שאתה מתאר עליהם, אבל גם בכלל, זה לא כל כך ברור מי הם מרוויחים ומי הם מפסידים, מאי השוויון המגדרי, זה מאוד מאוד תלוי בזירה שבה אנחנו מתמקדים.
אורי, איך אתה מסכם שיחה שרובה השתדלנו? אני לא, כמעט לא, אבל הייתה מבטח לדבר בנקבה רבות. היה לך בסדר?
כן.
לא פגענו לך בביצועים בפודקאסט
במתמטיקה.
זהו, בוא נעשה מבחן ונראה.
יאללה, אז אנחנו נסגור את המיקרופון ונעבור למבחן. תודה רבה, תמי.
בשמחה.
עד כאן הכמוסה, השבוע עם תמי קריכלי כץ. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על העריכה ולאמיר זיו והעורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.